שלום וברכה, אנחנו ממשיכים היום בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש ישעיהו, מאת ישעיהו הנביא, ואנחנו בפרק סמך ג'. סמך ג', אם אינני טועה מזיכרוני, אינו מטעני, אנחנו בפסוק י' ד'. כבהמה בבקעה תרד, רוח השם תניחנו. כן נהגת עמך, לעשות לך שם תפארת. כלומר, אחרי שהנביא דיבר איתנו שהקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את עם ישראל, ושעם ישראל יחזב, למרות שעם ישראל יחזב, הקדוש ברוך הוא בכל זאת זוכר את עמו, כי יש לו אינטרס לעשות לו שם עולם, מעין מה שיחזקאל הנביא אומר, שהגאולה היא באה כדי שלא יתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא, ולא כל כך מצד הזכויות של האומה. כן. וואי, יש לך זיכרון של פיל. אתה זוכר שדיברנו על סיומו של פסוק י"ג, מוליכם בתהומות, כסוס במדבר לא ייקשלו. כן, מוליכם בתהומות, להוליך אדם או אומה בתוך מים, תהומות, זה לא דבר המובן מאליו. אבל כסוס במדבר זה יחסית קל, הרי סוס, מה זה במדבר? מדבר זה לא שממה, זה לא ישימון, זה מקום שבו יש קצת עשבים, זה מראה. כן? להוליך סוס במדבר, זה יותר קל. אז מוליכם בתאומות, כסוס במדבר. כן. בקלות. כבהמה, עכשיו עוד יותר קל. כבהמה בבקעה תרד. מה זה בקעה? מישהו יודע מה זה בקעה? זה מקום ישר. כן, כן. הרבה פעמים טועים לחשוב שהמילה בקעה מציינת עמק. אז זה לא נכון. בקעה זה מציין מקום ישר ונמוך. לעומת רמה. שהרמה היא גם כן מקום ישר וגבוה. עכשיו, אלון זה מישור, כן, ביוונית, כן, הגמרא. אז זהו, אז אומרים, אלון בחוץ, זה, אבל רש"י מביא, כי בלשון יווני זה מישור. שאלון זה לשון מישור. אז זה יכול להיות אלוני ממרא, אבל זה לא ברור שזה הפשט ממש, כי אלוני ממרא זה גם יכול להיות העצים, עץ האילון. מישרא, כן, כן, ברור, אבל זה בהשפעת היוונית, רש"י אומר את זה במפורש. עכשיו, יכול להיות שהמילה היוונית הזאת יש לה גם מקור עברי או מקור משותף, לך תדע. בכל מקרה, הבקעה היא איננה עמק, כן? יש בקעה מקום ישר ונמוך, כן. לא, זה דווקא מראה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שבשבילו זה קל. כלומר, הופך דברים שהם לסתם אדם קשים, הופך אותנו, לנו אותם לקלים, כמו והיה יעקב למישור, והרכסים לבקעה. כן? שהוא מקל עלינו את הקשיים. זה הכוונה. על מה זה מדבר? טוב שאתה שואל, כי באמת צריך לזכור מה היה בשיעור הקודם. שהשיעור הקודם דיבר על כך, גם פסוקים הקודמים, על כך שהקדוש ברוך הוא לקח על עצמו בימי קדם להציל את ישראל למרות שלא היה להם זכויות. על ידי תפילתו של משה. מה? קריאת ים סוף, כן. לא יודע מה זה ים סוף, אבל ים סוף, כן. כן. מוליכם בתהומות, כסוס במדבר לא ייכשלו, כבהמה בבקעה תרד. אבל זה גם סימן, כלומר, זה סמל לכל הקשיים שיש בעולם, כן? אם הים הוא קושי, אז יש עוד קשיים שהם כמו הים. כן? כבהמה בבקעה תרד, רוח השם תניחנו. כן, מה זה רוח השם במקרה הזה? רצון השם, כן? רוח זה גם רצון. כן, ילדי רוחי, רצוני. רוח השם תניחנו. כן, נהגת עמך, לעשות לך שם תפארת. הבית. אז עכשיו, אם זה כך, אז יש, על זה באה תפילה. הבית משמיים וראה. מזבול קודשך ותפארתך. איה קנאתך וגבורותך. המון מעיך ורחמך אליי תפקו. זאת אומרת, זה פה תמיה. מה? זהו כבר, אתה לא מרחם. אתה מתאפק מלרחם. הבית משמיים מורה מזבול קודשך. מה זה זבול קודשך? זבול זה כינוי לשמיים. זבול. אחד מהריקיעים נקרא זבול. יש מכון ויש מעון ויש ערבות. זה שמות שונים לריקיעים. כמו שבאסטרונומיה הישנה דיברו על ריקיעים שונים, אז כך גם באסטרונומיה התנכית, המקראית, מדברים גם כן על זבול. מה? אז זו, אנחנו רגילים להסביר את זה כמטאפורה. ייתכן שהקדמונים חשבו את זה גם כפשוטו ממש, כחומרי. אבל בפשטות, זבול קודשך זה המקום של שבו שוכנת השכינה למעלה. שכינתה עילאה, קוראים לזה בקבלה. מה זה שכינתה עילאה? זה התיאוריה. שכינתה תתא, זה המימוש. ושכינת עוזו בגובהי מרומים. מה זה, איפה בגובהי מרומים, שכינת עוזו? הכוונה שיש תיאוריות גדולות לפני המימוש. זה כמו שמאחורי כל סיכה יש מערך שלם של מכונות ושל השקעות ושל פרסומת וכו'. כן? כל זה בשביל סיכה אחת. אז זה קרא זבול קודשך, ויש למטה. לכן, כששלמה בנה את המקדש, אמר, הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, ואף כי הבית הזה אשר בניתי, כלומר, ודאי, קל וחומר, אם בני השמיים לא יחלקלוך, אף הבית הזה אשר בניתי, בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמים. כלומר, זה כמין תעוזה. הבאתי את הזבול לארץ. כן, בבקשה. כן, בבקשה, דבר נא. אתה צודק.
הזבול של עצמו זה באמת רקיע גשמי.
לא חושב, אני לא ראיתי שום, אף פעם לא ראיתי רקיע גשמי בחיים שלי.
לא, זאת אומרת זה...
אין רקיעים גשמיים, זה לא קיים, זה בלוף. זה בלוף. אין דבר כזה רקיע. זה ציור של רקיע גשמי, אבל אין כזה דבר במציאות. תשלח טילים לירח, תראה שזה עובר. אין זול גשמי.
אז מאיפה המילה הזאת, זאת אומרת,
מה... מאיפה היא נולדה? אתה הולך רחוק. זה נכון, במיתולוגיה הכנענית.
לא, מה שאני חשבתי זה שבעצם באמת יש איזשהו רעיון גשמי, שאנחנו כדי באמת לדבר על דברים רוחניים, אנחנו בעצם ממשילים את זה.
נגיד ככה, זה תמיד ככה בתנ"ך, שכל התנ"ך לא מכיר, התנ"ך לא יודע מה זה מילים מופשטות. אז התנ"ך משתמש במילים גשמיות. אז יכול גם לתאר רעיון רוחני במילה שחשבו אותה לגשמי, הזבול. כן, יכול להיות. כן, אבל זה לא שבאמת הנביא מתכוון לגשמי. זה השפה, זה התרבות, זה כמו שאתה אומר במשנה, שמקום שמספיק לו גשם כדי לגדול, נקרא בית הבעל. מה זה הבעל? הבעל זה האל של הגשם. אז מה, במשנה משתמשים בביטויים כאלה? כן, זה שפה. אף אחד לא אכפת לו. זה כמו שלמשל אתה אומר סטומארה, כן? סטומארה, כן, הכפר סטמר, שיש אומרים שזה סנטה מריה. כן, אז זה לא סוף העולם, כן? אפשר. משתמשים בשם עבודה זרה. מה קרה? כן? או למשל, בלימודי הבגרות בתנ"ך, במסלול החילוני, אז מאוד עושים מזה עניין שמה שכתוב וחושך על פני תהום, זה מתאים לאלה תיאמת, כן? שבראשית התורת הבריאה הבבלית. זה ממש משמח. אז מה זה משנה? כן. זה משמח שעובדי עבודה זרה השתמשו בביטויים כאלה. יכול להיות. אני יודע שהרב קוק לא רצה שיקראו ליישוב מגדיאל בהוד השרון. היום זה שכונה. שיקראו לה מגדיאל, בגלל שמגדיאל זה רומי. כן. טוב. בסדר. אז מה אם יש להם נפגע? וזה לא נגור שם. טוב, כן.
במשל של הסיכה, בעצם כל הדברים שגרמו לפיתוח של הסיכה, אלה הם קיום של עצמם.
הם למען הסיכה, כן, ודאי.
כל הרעיונות הכי גבוהים, אלה הם קיום.
נכון, נכון, נכון. מה שאתה שואל, זה הערה מאוד נכונה. יש ברש"י, בתחילת התורה, שאלה מוזרה מאוד. מה טעם פתח בבראשית? זאת אומרת, מה טעם פתח בבראשית? זה הכי מעניין שיכול להיות, לא? היית שואל את אריסטו, תגיד, איזה חלק הכי עניין אותך בתורה? מה הוא היה עונה? פרשת בראשית, זה הכי מעניין. זה ראשית הכל. כן? מה אומר רש"י? לא, אם אין לזה השלכה מעשית, בשביל מה אני צריך לדעת את זה? סימן שגם ידיעה מטאפיזית עליונה חייבת להיות לה איזושהי השלכה מעשית. אם לא, אז היא לא משמעותית עבורנו. מה, לא הבנת? הוא אומר דבר, הבחור היקר שיושב כאן אמר דבר יפה. הוא אמר שכל המערך שקדם לסיכה, אין לו הצדקה אלא בשביל הסיכה בלבד. נכון? יפה. אותו דבר, הזבול, כל התיאוריה, היא תיאוריה בשביל המעשה. והבאתי חיזוק לדבריו מדברי רש"י על תחילת התורה, ששואל מה טעם פתח בבראשית, מחפש השלכה מעשית. כלומר, שרש"י מבין שידיעות מטאפיזיות הן חשובות לנו במידה ויש להן השלכה מעשית. מובן? אתה רוצה לנסח את זה ככה, כי זה עושה... אתה אוהב פרובוקציות. זה פרובוקציה. אבל אתה רוצה, תנסח את זה ככה. טוב. הבית משמיים מוראה. תודה רבה. יישר כוחך. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נעבור. הבית משמיים מוראה, מזבול קודשך ותפארתך. ואז מה התפילה של הנביא? בסדר, היבטתי, ואז מה? היה, אגב, להביט זה תמיד כלפי מטה. כן, להביט זה בעברית זה כלפי מטה. לשאת עיניים זה כלפי מעלה. אשא עיניי אל ההרים. כן? ולהביט זה למטה. רגע, הבית. כן, נכון, נכון, נכון. ואברהם אבינו נאמר, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, שא, לא, 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 הבית. איך זה כתוב שם? רגע, זה כתוב פה, יש פה, יש פה. כן, יש, איך כתוב כאן? רגע, 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 רגע. בפרק תדוואב. הנה, בפסוק ה', ויוצא אותו החוצה ויאמר, הבט נא השמיימה וסבור הכוכבים. מה למדו חז"ל מזה? שהוא שם אותו מעל הרקיע. נכון? אמר לו, הבט השמיימה. הסימן שהוא מעל הרקיע. טוב. אז הבט משמיים וראה מזבול קודשך ותפארתך. היה קנאתך וגבורותיך, המון מעיך ורחמך, אלי התאפקו. כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אתה השם, אבינו, גואלנו מעולם שמך. אז פה מוזכרים פה הרבה אבות, נכון? מוזכר אברהם, מוזכר ישראל, גם בסוף הפסוק השם, כי אתה השם אבינו. אז מי זה אבינו הראשון? כי אתה אבינו. חסר פה מישהו. מה? אתה אבינו, אבל כבר אומר לו בסוף הפסוק, אתה השם אבינו. גואלנו מעולם שמך. אז מי זה אבינו בהתחלה? זה לא השם. כי כבר בסוף אומר השם אבינו.
סנדוויץ'.
סנדוויץ'. אתה אומר, כלל ופרט וכלל. נכון? מתחיל מהקדוש ברוך הוא, אומר אברהם וישראל זה לא זה, אבל אתה השם אבינו. כן, אפשר להבין את זה ככה. זאת אומרת שכאילו אומר הנביא, תראה אפילו אברהם וישראל זה לא עוזר לנו. אז אתה תהיה, אתה אבינו, אנחנו בניך. אבל מה שבולט פה זה החיסרון של יצחק. איפה יצחק פה? אז חז"ל אומרים, שאתה אבינו זה יצחק. וזה אומר שיש תפקיד מיוחד ליצחק באחרית הימים. מה התפקיד המיוחד של יצחק? אז הוא בא בגמרא, במסכת פסחים, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, הולך לאברהם, ואומר לו, בניך חטאו. למה הולך לאברהם? כי אברהם הוא מידת החסד, כולו אהבה. בוודאי שהוא יגיד איזה משהו לסנגר על עם ישראל. ועונה לו אברהם, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. בום, מה קרה? כן, אבל בכל זאת, אלא מה? כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו אברהם אומר, תראה, כשמדובר בחסד, זה המקצוע שלי, אני יודע בדיוק לעבוד. אבל אתה עכשיו בא עם דין. בדין, לא עברתי הכשרה. ימחו על קדושת שמך. ואז אומר הקדוש ברוך הוא בגמרא, טוב, נפנה ליעקב שהיה לו צער גידול בנים, אולי ליצחק, לאברהם לא היה כזה צער גידול בנים, אבל ליעקב, כן. אז הוא אומר לי, אומר בניך חטאו, הוא אומר, ימחו על קדושת שמך. אומר, לה בסבא עצה ולה בדרדקה טעמה. כלומר, אין עצה לא אצל הזקנים ולא טעם אצל הילדים. בלית ברירה, אין כבר מה להפסיד, פונה ליצחק. כן, למה דילג על יצחק? יצחק מידת הדין. זה שהוא מחפש מי שילמד זכות על בניו. אבל כיוון שאברהם וישראל לא מסוגלים, אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אז הוא פונה ליצחק. אומר לו, בניך חטאו. אומר לו יצחק, רגע, בוא נעשה חשבון. מה זאת אומרת חטאו? כמה חיי ימיו של אדם? 70 שנה. בוא נוריד מזה 20 שנה שאתה לא דן אותו. נשאר 50. חצי מהזמן הוא ישן. אז בוא נוריד עוד 25 שנה. עכשיו, בתוך ה-25 שנה האלה, בוא נוריד את הזמן שבמלא אדם צריך ללכת לשירותים. ובכל זאת שיש כמה מצוות שהוא עושה, וכו' וכו'. הזמן שנשאר הוא קטן. ואז אומר יצחק, אם אתה לא יכול לסבול את זה, אז בוא נעשה ככה. אני אקח חצי על עצמי, אתה תיקח את החצי השני. ואם גם זה אתה לא יכול, אני אקח את הכל על עצמי, כי הרי כבר מסרתי את עצמי על גבי המזבח. זאת אומרת ש... מה זה אומר בדיוק? המשחק הזה, זה בא לומר שאם... יש הבדל בין מה שנקרא הדין לבין עומק הדין. אומר המהר"ל, לפי הדין יכול להיות שישראל חייבים. לפי עומק הדין, כלומר אם אתה מדקדק עד הסוף, אתה רואה שהם זכאים. וזה, לכן ישראל אומרים ליצחק, כי אתה אבינו. כלומר, אומרים על יצחק סוף סוף אחד שמבין אותנו, אתה אבינו. כי אברהם לא ידענו, ישראל לא יכירנו. ואז יצחק... מפנה את המבט שלו כלפי מעלה. ומה אתה אומר, אתה אבינו? מי ששלח אותי לעזור לכם, זה הקדוש ברוך הוא. לכן אומרים, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. כלומר, כסך הכל, כל החשבון הזה, בין אברהם, יצחק ויעקב, כל החשבונות האלה, הם בעצם משחק של ההנהגה האלוהית, שמסדרת את הזכויות ואת הסינגורים ואת הכתרוגים, ביחד, באופן שהתוצאה היא, גואלנו מעולם שמך. עומק הדין זה לקחת בחשבון את כל הגורמים. למשל, אני אומר למישהו, אתה חייב לשלם. למה אתה חייב? כי אתה גנב. מה גנבתי? כן, לקחת חתיכת לחם, היית בסופר, ראו אותך, לוקח לחם, שהוא לא שלך, יוצא בלי לשלם, אז אתה צריך לשלם. זה נקרא לפי הדין. עומק הדין זה שממילא הלחם הזה עמד להיזרק להשפע, ושאותו אדם לא אכל 3 ימים, ויש לו ילדים קטנים בבית שרעבים. ברור? אז זה כבר הסתכלות אחרת לגמרי. בסדר? אז זה עומק הדין. כן. מה? אז יש חסד אומר, תשמע, חסד, סתם תרחם, גם אם לא מגיע לו. כן? אבל יש הדין, אומר, בוא נבדוק את הדין עד הסוף. אם כבר, אז דין באמת. אז באמת מגיע לו. מה אתה אומר? שמה? אין סוף, לא יודע, יש הרבה עומקים של דין.
תמיד אפשר לתחור, זאת אומרת.
כן, הדין של הדין. כן, בדיוק. כן. נכון, 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 ממש ככה. הרי זה מגיע לעומק הדין, ואתה רואה שהוא זכאי. זה מה שכתוב בזוהר, שיש למעלה, יש 3 עיניים למעלה. יש עין ימין ועין שמאל. עין ימין היא מרחמת, מסנגרת. עין שמאל היא מקטרגת. אבל יש עין למעלה מזה שהיא כולה ימין בלבד. והיא רואה את החסד העליון. ואלמלא אותה עין, לא היה העולם יכול לעמוד. אלמלא היא עינה דה אשגח ואסחה לעלמא לא יכיל עלמא למיקם, אומר הזוהר. כן, אז זה גם פה, כן, זה הבית משמיים, יש איזה עומק של הדברים. יש, אם אתה תסתכל משמיים, ממקום מאוד מאוד גבוה, תראה שמגיע לישראל להיגאל. פסוק י' זין. אוהו, פסוק י' זין, פסוק קשה. לא יודע, פסוק י' זין. לא יודע, מה, אתה חושב שכל דבר אני יודע? יש דבר שאני לא יודע. טוב, פסוק י' זין. פסוק י' זין הוא פסוק קשה. למה תטענו השם מדרכיך? תקשיח ליבנו מיראתך? שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. מה זה? כל השמה לקדוש ברוך הוא. למה תטענו השם מדרכיך? אם אני אקח את זה בתפיסה שטחית, זה אומר שכאילו הנביא אומר שאין לנו בחירה חופשית. מה, אין לכם ספרים? אוי ובוי. הנה, פה יש, הנה. הנה, יש פה גם מאחוריך עוד. הנה, יש עוד אחד שם. יש אנשים בלי ספר. זה לא מזעזע אותך? הנה, עוד אחד שם, שם, מאחוריך. הנה. לא יכול לראות. אדם מגיע לשיעור, אין לו ספר. זה כואב הלב. במיוחד כשיש ספרים על השולחן. כן, פרק סמך ג' בישעיהו, כן, ישעיהו, סמך ג' פסוק י' ז' ישעיהו, סמך ג' פסוק י' ז' למה תטענו השם מדרכיך? תקשיח ליבנו מיראתך. אז אפשר להבין שכוונת הנביא היא לומר שכביכול יש פעולה מכוונת מצד הקדוש ברוך הוא להקשיח את הלב. לא, שלא תהיה בו יראת שמיים. בתמורה, לא? זה לא כל כך מתאים לעקרונותיה של היהדות, עד כמה שאני יודע. לפי היהדות, יש לאדם בחירה חופשית. נכון? במיוחד, לפי המשפט המפורסם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ובדיוק על זה מדבר פה הנביא. כן? תקשיח ליבנו מיראתך, איך זה יכול להיות? מובנת השאלה? שזה לכאורה, הנביא ישעיהו לא מכיר את העקרונות של הרמב״ם? מסביר הרמב״ם בעצמו את הפסוק הזה בספר שמונה פרקים, בפרק השמיני. אם היה לי פה שמונה פרקים, אבל אין לי, מה נעשה? טוב, אז אני אגיד לכם בעל פה, כי אף אחד לא מוכן להביא. אז רמב״ם מסביר, או, הבאת, וואי, שכה כל הכבוד. איזה יופי, צדיקה. טוב, אז זה אומר, אמנם מאמר ישעיה הנביא עליו השלום. אתם רואים שישעיהו מכיר את הרב קוק, מכיר את הרמב״ם, כולם מכיר. מאמר ישעיה הנביא עליו השלום שאמר, למה תטענו השם מדרכיך, תקשיח ליבנו מיראתך, אינו מזה העניין כלל, ואינו נתלה בדבר ממנו, ואומנם עניין אלו הדברים, כפי מה שבא לפניו ולאחריו, שהנביא ההוא היה מתרעם על גלותנו וגירותנו, והפסק ממשלתנו, ותגבורת האומות עלינו, כלומר התגברות האומות עלינו. ואמר על זה דרך תפילה, השם אלוהי ישראל, כשיראו ישראל תגבורת הכופרים, יטעו מדרך האמת, ויטעה ליבם מיראתך. וכאילו היית אתה הסיבה לסחלים האלה לצאת מזו הדרך, מדרך האמת. כלומר, אומר הרמב״ם, הכל בכאילו. הנביא אומר, אם ישראל בגלות, זה עלול לפרנס את הדעה שהשם עזב אותנו. זה אמנם טעות, אבל זה מפרנס את זה, זה נותן פתחון פה לכופרים. וזה כביכול, אתה גרמת להקשיח את טיבנו. כן? וכמו שאמר משה רבנו עליו השלום, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך, לאמור מבלתי יכולת השם. ומפני זה אמר אחר זה, שוב למען עבדיך שבטי נחלתך, רצונו לומר עד שלא יהיה בעניין חילול שמך הגדול. כלומר, בעצם מה אומר הנביא ישעיהו? שגלות ישראל היא חילול השם. במה היא חילול השם? כי היא גורמת לחזק ולפרנס דעות בלתי נכונות על השם ועל משיחו במשך ההיסטוריה. לכן הוא אומר, שוב למען נחלת, שבטי נחלתך. ברור? ככה מסביר הרמב״ם. איפה זה? כן, שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. בסדר? טוב, עד כאן דברי ישעיהו להיום. שלום.